בו בקמא דף חופי, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם, שור המזיק ברשות הניזק. שאנחנו דיברנו עליו במשנה בפרק הקודם, אז כיצד? מה הדין שלו? נגח, נגף, נשך, רבץ, בעת, זה קרן ותולדותיה. ברשות הרבים משלם חצי נזק. ברשות הניזק, רבי טרפון אומר נזק שלם, והחכמים אומרים חצי נזק. אמר להם רבי טרפון, הוא בא ועושה קל וחומר, הוא מה במקום שקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים, שהוא פטור. החמיר עליהם ברשות הניזק לשלם נזק שלם, למדת מפה שגם רשות הניזק יותר חמור מרשות הרבים, וגם למדת ששן ורגל יותר חמורים מקרן. מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק. זאת אומרת שקרן יותר חמור משן ורגל שברשות הרבים הם פטורים לגמרי. אז אינו דין שנחמיר עליו, מי זה עליו? על הקרן החמור ברשות הניזק לשלם נזק שלם? כך טוען רבי טרפון. אמרו לו, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מה הכוונה? כאשר אתה למד דבר אחד על ידי קל וחומר ממקור אחר, אתה לא יכול להטיל על ידי קל וחומר על הדבר הנלמד, זאת אומרת הדבר הבא מן הדין, חומרה יותר גדולה מאשר המקור, מאשר הנידון בעצמו. ומה? מה זה רלוונטי אלינו? בסופו של דבר, מאיפה אתה למד, מאיפה אתה רוצה להביא חיוב לקרן ברשות הניזק? מזה שהיא חייבת ברשות הרבים. אז אם כן, מה המקור, מה ברשות הרבים הקרן משלמת חצי נזק? אף ברשות הניזק חצי נזק. אמר להם, אף אני לא אדון קרן מקרן, אני לא אנסח את זה כמו שכתוב כאן במשנה, שבסופו של דבר, הלימוד הישיר, זה קרן ברשות הניזק מקרן ברשות הרבים. אלא איך אני אנסח את הקל וחומר? אני אדון קרן מרגל, וכך נתחיל. ומה במקום שקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים? בכל אופן, על קרן הוא החמיר, החמיר בקרן שהיא חייבת חצי נזק. אז מקום שהחמיר על השן ועל הרגל ברשות הניזק. אז אחרי שכבר ראינו שברשות הניזק זה מקום יותר חמור, כי שן ורגל הקלים מחמירים עליהם. אינו דין שנחמיר בקרן, ואז הלימוד הישיר של קרן זה משן ורגל ברשות הניזק. אז הם אמרו לו עדיין, בסופו של דבר הקל וחומר נכון שהמשפט האחרון מבוסס על שן ורגל ברשות הניזק. אבל לא היית יכול להגיע לשם, אלמלא הקדמת והוכחת שקרן ברשות הרבים חמורה כי היא משלמת חצי נזק, אז בסוף אתה לומד משם. אז דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מה ברשות הרבים חצי נזק? אף ברשות הניזק חצי נזק. אז לכאורה, כשאנחנו קוראים במשנה, יש מחלוקת בין רב טרפון רבנן. רבנן אומרים דיו לבא מן הדין להיות כנידון, ורבי טרפון לא. אז הגמרא מתפלט, ורבי טרפון לית לי דיו, הוא לא סובר את הצמצום הזה של הקל וחומר, והרי דיו זה דין דאורייתא הוא. דתניא, מדין קל וחומר כיצד? איפה ראינו קל וחומר בתורה? כתוב בפרשה, בזמן, כתוב שם תדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ואז נתגלה אליהם הקדוש ברוך הוא ויום, והוא אמר להם, מדוע לא הראתם לדבר בעבדי במשה? אז כתוב שמשה רבנו התפלל עליה. הנה מרים מצורעת כשלג. מצורה צריך לצאת מחוץ למחנה, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. אז משה רבנו מתפלל עליה. אהרון גם ביקש ממנו להתפלל, אל נא תיקמת אשר בצאתו מרחם אמו ויחל חצי בשרו. ואז משה רבנו מתפלל, כל נא ערפה נא לה, ויאמר השם אל משה, ואביה ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים. אם אבא שלה היה יורק בפניה אחרי, היא וכי היא לא הייתה צריכה להיקלם לפחות שבוע. אז קל וחומר לשכינה, שיש פה כעס של השכינה עליה. ומה? אז לכאורה אם אתה עושה קל וחומר, אז כשיש כעס של השכינה, כמה זמן היא צריכה להתקלם? לכאורה 14 יום. אז למה היא נסגרה רק שבוע ימים? למדנו מכאן שדבר שהוא נלמד בקל וחומר, זה נקרא דבר שבא מן הדין, אז דיו להיות כנידון, אתה לא יכול להטיל עליו חומרה יותר מהמקור. אז אם אתה לומד שכשמחלים מישהו צריך להיקלם, אז ראית אצל אביה שהיא צריכה להיקלם שבוע, אתה לא יכול ללמוד מפה משהו יותר חמור. אז אם כן, יש לנו מקור, אלא דיו להבא מן הדין להיות כנידון, אז איך אתה אומר שרבי טרפון לית לידיו? עונה הגמרא, כי לית לידיו יחד המפריך קל וחומר. אם על ידי שאתה תגיד דיו להבא מן הדין יצא, שאין שום חידוש בקל וחומר. שמה הוא מסכים שאומרים קל וחומר ולא אומרים דיו. זה המקרה במקרה שלנו. אבל יחד לא מפריך קל וחומר ית לידיו. ואז הגמרא מבארת, שם אתם שבעה דשכינה לא כתיבה, לא כתוב בשום מקום שכשמחלימים מישהי היא צריכה להיסגר. את יקל וחומר, בא קל וחומר מאביה ולימד אותנו, הייתי 14, שהיא צריכה להיקלם 14 יום, את עדיין יפיק שבעה והוא כשבעה. אבל בסיכומו של דבר, מה אתה אומר? קל וחומר בכלל לימד שצריכה להיסגר, ועדיין אומר, לא 14 יום, אלא תשאיר את זה על שבוע. אז למדת משהו מהקל וחומר. אבל חצי נזק כתיב. זה שקרן משלם חצי נזק, לזה לא צריך קל וחומר. ואתה קל וחומר, והייתי חצי נזק נוסף, חצי נזק אחרינה, ונעשה נזק שלם. עכשיו, אם תבוא ותגיד שדורשים דיו, אז אף רכלי קל וחומר. יצא שאין שום משמעות בקל וחומר. במקרה כזה, אומר רב טרפון, לא דורשים דיו. לא אומרים דיו, אלא נשארים בקל וחומר. ורבנן, מה הם יגידו לך? שבעה דשכינה כתיבה. כתוב תיסגר שבעת ימים. זאת אומרת, כבר בעצם התורה אומרת לנו שמישהו שהשכינה מחלימה אותו, שהשכינה כביכול ירק בפניה, צריך להיקלם שבעת ימים. ורבי טרפון, ההוא תיסגר, זה בא ללמד, זה דרשינן דיו, היא גופה, זה מה שהתורה אומרת. שכיוון שדורשים דיו, זה נשאר הלימוד של הקל וחומר רק על שבוע ולא יותר. ורבנן אומרים נכון, אבל כתיב קרא אחינה. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, זה מה בא ללמד. על כורנו שזה בא לומר, שבעצם אתה כבר יודע שכשיש החלמה של שכינה צריך להיכנם שבעת ימים. אז מה למדנו מהקל וחומר? לא הוסיף על השבע. והדיו פורך את הקל וחומר, ואף על פי שנפרח הקל וחומר אומרים דיו. ורבי טרפון אומר, לא, ההוד, אפילו באלמה, דרשין אין דיוי. זה מה להגיד? תדע לך, לא רק פה במקרה של משה רבנו דורשין דיוי. למה אפשר היה לחשוב שרק פה? ולא תאמר רחם משום כבודו של משה, שהוא עמד והתפלל על מרים, לכן דרשנו דיוי ולא ריבינו בקל וחומר יותר. אבל באלמה לא. קומה שמלון הגיתור, שנסגרה שבעה ימים, שתמיד כשאנחנו יש לנו דיוי, וישאר משמעות לקל וחומר, אנחנו דורשים דיו. אמר לו רב פופל אביי, והו הייתנה דלא דריש דיו, ואף אגב דלא מפריך קל וחומר. והגמרא עכשיו מביאה, מנסה לחפש מכמה מקורות, והיא לא מוצאת תנא כזה. דתניא. קרי בזב מיני. מי אמר שזב, שכל מעיינות הזב מתמים? מי אמר שאם הוא רואה קרי, אז הטיפה הזאת מתמת במגע ובמסע. זאת אומרת, קיימלן שזוב של זב הוא מתמה במגע ובמסע. אז מניין, קרי בזב מניין, ודינו, מה רוק? אנחנו באים ולומדים מרוק. מה טהור בטהור? רוק שהוא טהור באדם טהור. תמה בתמה. רוק של אדם תמה, הוא תמה. אז שוב פעם, מה טהור בטהור? בכל אופן, טמא בטמא. רוק של זהב, אנחנו יודעים שהוא מטמא במגע ובמסע. טמא בטהור. כי שהוא טמא בכל אדם טהור. אבל מה הוא טמא? הוא טמא במגע, לא במסע. אינו דין שיהיה טמא בטמא, עם זהב שהוא בעצם טמא. אינו דין שהקרי שלו יהיה טמא. והקל וחומר שהתנא לומד, וקומייטילה, הוא לומד את הקל וחומר הזה, שקרי בזהב מטמא בין למגע, בין למסע. איך אתה לומד בין למגע, בין למסע? הרי הבסיס שממנו אתה בא ולומד, זה מזה שקרי טמא באדם טהור. קרי שטמא באדם טהור זה רק למגע, והמיני מיען, העני קל וחומר, ללמד אותי שהקרי של הזהב מטמא למגע. והעני דיו היא להפוק כמסע, וכי תאימה שלו. כאן, למגע לא יצריך קל וחומר. למה דלא גרה, דלא גרה מגברה טהור. התורה אמרה שכל אדם שתצא ממנו שכבת זרע, שיש לו קרי, הוא טמא, לא משנה אם הוא טמא או טהור. הקרי הזה מטמא אותו. אז מגע של קרי בזהב זה לא צריך קל וחומר. אז הקל וחומר בא להוסיף לי שהוא מטמא במסע. אז לכן אי אפשר להגיד דיו. כי אם תגיד דיו, נפרח הקל וחומר. אומרת רמה, זה לא, זה לא נכון, יצטריך. סל כדעת החמינה מקרה לילה כתיב. דווקא מי שקריו גורם לו את התומה, יצא זה הזהב שהוא בן כך תמה, שאין קריו גורם לו, אלא דבר אחר גרם לו. קומה שמלן, הקל וחומר, שבכלל יש תומה. אז אם כן, למה אתה לא אומר דיו? הנה, יש לנו פה תנה, שלמרות שהדיו לא יפרוך את הקל וחומר, כי הקל וחומר ילמד בכלל את התומת מגע שיש בקרי של זהב. בכל אופן, לומדים גם מסע ולא אומרים דיו. אומרת הגמרא, אי אפשר להגיד את זה. מידי ולא דבר אחר כתיב? האם כתוב מקרה לילה ולא מישהו כבר טמא מגל משהו אחר? אז לא. אז מצד הסברה הפשוטה, בלי קל וחומר, אני הייתי אומר שהתורה שמתמת בלקרי זה בין אם הוא אדם טמא ובין אם הוא אדם טהור. אז הקל וחומר מה בא ללמד? שהקרי של זהב מטמא גם במסע, לכן לא אומרים דיו, כי אם תגיד דיו ייפול הקל וחומר. ומן תנא לשמת לי באמת את הדין הזה, דאמר שכבת זרע של זהב מטמא במסע, זה לא רבי אליעזר ולא רבי יהושע דתנא. שכבת זרע של זהב מטמא במגע ואין מטמא במסע, דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר באמת אומר שזה כמו כל שכבת זרע רגיל, לא כמו מעיינותיו של הזהב. רבי יהושע אומר אף מטמא במסע, למה? כפי שאי אפשר שהקרי יצא בלא צחצוחי זיווה. אז בוודאי יש כאן גם ראייה של זו. ולכן זה מטמא במסע. אז מה אנחנו שומעים? עד כאן לא קמה רבי שוע, תאמה לה שאי אפשר בלא צחצוחי זיווה. הולה ואחי, מראה שכבת זרע מצד עצמה. לא היינו אומרים שזה מטמא במסע. אז מי זה התנא שבאמת בא ולומד מהקל וחומר שזה מטמא גם במסע? אלא היי תנא הוד אתנן, בתחילת מסכת כליים, הפרק הראשון, למעלה מהן. אנחנו הבאנו בדף הראשון במסכת, הגמרא הביאה את המשנה הראשונה בכליים, שיש אבות התומות, השרץ ושכבת זרע וטמי מת. אז כתוב שם במשנה למעלה מהן. למה? השרץ, שכבת זרע וטמי מת מתמים במגע, לא במסע. למעלה מהן זובו של זב. ורוקו ושכבת זרו וממי רגלה ודם הנידה הם מטמאים בין במגע בין במסע. שואלת הגמרא, ודיל מאוחנם לפי שאי אפשר בלא צחצוחי זיווה. אולי הסיבה שהתנא פה כותב שכבת זרו של הזהב זה בגלל שיש שם צחצוחי זיווה כמו רבי יהושע. אומרת הגמרא, אם כן ליטני אגבי זובו, היה צריך כתוב זובו של זהב, ובכלל זה גם שכבת זרו, כי אולי יש שם צחצוחי זהב. מה ישנה לתני לגבי רוקו? קודם כל כתבת רוקו שהוא בעצם נקרא מעיינות הזהב, שהוא מטמא במגע במסע, ואחר כך הבאת שכבת זרו. אלא משום דעתי מרוקו, זה התנא שסובר שמטמא בין במגע בין במסע. טוב, אנחנו עכשיו שואלים עוד מאוד מקום. או מעלי רווחם עדיפתי לרביני, והוא היי תנא לא דריש דיון, ואף אגב, זה לא מפריך קל וחומר. לכאורה, למה הוא לא דורש דיון? דתניא, מפץ באמת מיניים. מפץ שהוא ראוי למשכב. מי אמר שהוא מטמא בתומת מת? בתומת מת כתוב בגד, כלי אור, מפת זה לא בגד וזה לא כלי אור וזה לא כלי עץ. אז מי אמר שהוא בכלל הדברים שנטמאים באוהל המת? ודינו. אז לומדים את זה בקל וחומר. ומה הפחים קטנים שטהורים בזר? פחים קטנים, הכוונה פחים קטנים של כלי חרס, שיש להם פה מאוד צר, שאי אפשר להכניס אצבע פנימה. אי אפשר לגעת בפנים. הזב לא יכול לטמא אותם. למה? הוא לא יכול לגעת בתוך הכלי חרס, כלי חרס לא מטמא אלא מתוכו. וגם למדרס, זה לא ראוי, זה לא כלי שיושבים עליו. והסט, זה גם לא נטמא בהסט, כי יש לנו כלל שכל דבר שלא נטמא במגע, גם לא יכול להטמא בהסט. אז אם כן, מה הפחים קטנים שתיאורים בזר? בכל אופן, מטמא באמת, הם נטמאים באוהל המת. למה? כי באוהל המת כתוב כל כלי פתוח. אשר אין צמית פתיל עליו, ואלה נקראים כלי פתוח. הם לא אטומים לאוויר. אז מפת שמטמא בזהב, למה? כי הוא ראוי למשכב, כתוב כל המשכב אשר ישכב עליו הזהב יטמא. אין לו דין שיטמא באמת. או? אז למדנו מפץ באמת בקל וחומר מזהב. עכשיו, יש הבדל גדול מאוד בין כל דבר שנטמע במגע הזב לבין דבר שנטמע באוהל המת. תומת זב, היינו מה שהזב נוגע ומטמא, טמא רק תומת ערב. אבל דברים שנטמעים בתומת מת, הם טמאים תומת שבעה. וקומייתי לה בין לתומת ערב, בין לתומת שבעה. אנחנו באים ואומרים, מפץ באמת יהיה טמא גם תומת שבעה. למה? והמאי מעני קל וחומר ללמוד מתומת זב שיש בה מפץ תומת ערב, שהיא מת, אם זה באוהל המת יהיה תומת ערב, אבל אני דיו אלא פוק כתומת שבעה. אז הנה יש לך פה תנא שהוא לומד קל וחומר ולא אומר דיו, למרות שאם נגיד דיו יישאר משמעות לקל וחומר. אמר לו כבר רמן יעלי רב נחמן בר זכריה לאביי, ואביי תירץ לו ואמר לאביי, תנה ממפץ, ממפץ בשרת מייטילה. התנה לא למד מפץ בתממת מהקל וחומר שלמדנו כאן, אלא הוא למד את זה משרץ בגזירה שווה. ושרץ מאיפה אנחנו יודעים? מאותו קל וחומר. והגמרא מיד מבארת ואחי כמה. מפץ בשרץ מניים. מי אמר ששרץ מטמא מפץ? שהוא לא בגד והוא לא כלי. ודינו, ומה הפחים קטנים שתורים בזהב, תמאים בשרץ, מפץ שמטמא בזהב אין עודין שיתמא בשרץ? זהו. אז מפץ בשרץ למדנו מהקל וחומר. ויש לנו כלל שכל דבר שנלמד מקל וחומר חוזר ומלמד בגזרה שווה. עכשיו אלא מפץ באמת מיני. זה גזרה שווה. נאמר בגד ואור בשרץ, ונאמר בגד ואור באמת. מה בגד ואור אמור בשרץ? זה כלול גם כן מפץ, מפץ תמה בו, הבגד ואור אמור באמת, מפץ תמה בו. אז דבר ראשון, ברגע שאתה בא ואומר קל וחומר, אומרת הגמרא חייבים לומר שזה מופנה. שהמילים האלה של בגד ואור מיותרות ללמד אותי את הגזירה שווה. למה? די לא מופנה, היא כן המפרח. יש לנו כלל בגזירה שווה, שאם זה לא מופנה אפשר לפרוח את הגזירה שווה. מה היא כן המפרח? מה אתה בכלל לומד משרץ? מה לשרץ שהוא חמוש כמטמא בגודל של כעדשה? תאמר באמת שאין מטמא בכעדשה אלא בכזית? אומרת למרה, לי, זה כאילו באמת, אפילו יהיה מופנה. למה זה מופנה? מכדי שרץ התקש לשכבת זרע. תכתיב, יבוא איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, ושם מכלי איש אשר יגע בכל שרץ. הוא כתיב בי בשכבת זרע וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע. אז בגד ועוד הכתב החמונה בשרץ למה לי? כיוון שזה הוקש לשכבת זרע, שמה כבר כתוב בגד וכלי אור. שמה מינה להפנויה. אז הבנו שהגזרה שווה של בגד ואור בין בשרץ לתממת היא מיותרת. אומרת הגמרא, אבל עדיין הקטי מופנה מצד אחד, רק הבגד ואור שכתובים בשרץ הם מיותרים. אבל אז הניחא למאן דאמר שכל גזירה שווה שהוא מפנה מצד אחד למדין ואין משיבים ולא פורחים את הפרחה, שפיר נלמד. אלא למאן דאמר למדין ומשיבים אם יש פרחה, אז עדיין יש פרחה מהיקא למימה. עונה גמרא, הבגד ואור שכתובים באמת, נמי אפילו יהיה מופנה. למה? מכדי מת יתקש לשכבת זרע, בדיוק כמו ששרץ יתקש. דכתיב הנוגע בכל תמי נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע. הוא כתיב בי בשכבת זרע וכל בגד וכל אור השיע עליו שכבת זרע. אז בגד ואור לכתב החמונה באמת למה לי? שמע מינה להפנויה. ואם כן, והווה מופנה משני צדדים. אז בוא נחזור. מה למדנו כאן? למדנו שאנחנו יודעים שמפץ הוא מטמא בשכבת זרע. ולמדנו משכבת זרע לשרץ וקל וחומר. סליחה, מפץ מטמא בזב. ולמדנו מזב לשרץ וקל וחומר. ועכשיו אנחנו לומדים בגזרה שווה בגד ואור שאמורים בשרץ ובגד ואור שאמורים מטמא מת, ללמד שגם מטמא מת זה מטמא. אבל עדיין בואו נבין, גם בזב וגם בשרץ מפץ שהוא נטמא או נטמא תומת ארת, איך הגזרה שווה מלמדת שבתומת מת זה יהיה טמא תומת שיבה? אז עכשיו אנחנו עוברים לכלל אחר. יש מחלוקת גדולה, האם כשבאים לדרוש דרשות, יש פרשה מסוימת שלומדים ממנה פרט אחד ואומרים, כמו שיש בה את הפרט הזה, תן את הפרט הזה בפרשה שנייה. למשל פה, יש לנו פרשת שרץ, ואנחנו יודעים שבשרץ יש תומת מפץ. קח את הפרט הזה, תעביר אותו גם כן לתומת מת, ותגיד גם בתומת מת יש תומה על המפץ. אז יש כאלה שאומרים שכשלומדים בצורה כזאת, אז אומרים, דון מינה ואוקי באטרה. קח את המפץ שאתה לומד מינה מהשרץ, שים את המפץ בהלכות אוהל המת. כל הדברים שנטמעים באוהל המת, לכמה זמן הם נטמעים? לתומת שיבה, שים לו את ההלכות של תומת שיבה, של תמי מת. אז מובן שאחרי שלמדנו מפץ שהוא רלוונטי גם בתומת מת, נותנים לו את התומות, את ההלכות של תומת מת שזה שיבה. אבל אלא לפי המאן דאמר, אני חי למאן דאמר דון מינה והוא כי באטרה, אלא למאן דאמר שאתה אומר דון מינה אבל הוא מינה, כאשר אתה מעביר פרט מפרשה אחרת, אתה לוקח את הפרט של מפץ, אתה מביא אותו מהלכות שרץ ומנסה להביא אותו אל הלכות תומת מת, אז הוא אומר דון מינה הוא מינה, גם את פרטי הדין תביא איתו. כמו שבמקור הוא היה מטמא רק תומת ערב, אז גם פה יהיה טמא רק תומת ערב. אז מה יקל אמר, למה המפץ בתומת מת מטמא תומת שיבה? אומר רובה, אמר קרוא, יש פה פסוק מיוחד, וכי בסתם בגדיכם היום השביעי, כל תומות שאתם מטמאים באמת לא יהיו פחותים משיבה. אז בעצם למדנו מפץ מזב בקל וחומר לשרץ, ומשרץ למדנו בגזירה השווה למת, ובאמת יש לנו כלל שאומר כל תומות מת תמאים שבעה ימים ולא פחות. עד כאן דף חופה.